הרב בני לאו.
פרק י"ח, פרק קצר יחסית, שבעה פסוקים, מאוד מאוד חידתי. קשה מאוד להבין לאן לוקח אותנו ישעיהו הנביא במילים הסודיות, המאוד מאוד נדירות שמתגלגלות בתוך הפרק הזה. מה הוא רוצה, לאן הוא חותר, אל מי הוא מדבר. אנחנו רגילים להגיד שכל הקבוצה הזאת של הפרקים זה מסעות שעושה ישעיהו כנגד הגויים. בפרק הקודם היינו בפרק של מסע דמשק וראינו שאנחנו לא מדברים רק על דמשק, אלא יש פה איזושהי נבואה שמחברת את דמשק, ארם דמשק יחד עם ישראל, ושניהם, שתי המדינות שניסו לבלום את אשור, שתיהם ייפלו בידי אשור, והוא מתאר את הנפילה כאסוף קציר כמה, זרועו שיבולים מקצור, ואז הוא מתאר כמה יישארו בו, נשאר בו עוללות כנוקף זית, שניים, שלושה גרגרים בראש המים, ארבעה, חמישה בסעיפיה. התיאור הוא תיאור של הקדוש ברוך הוא בעצם מביא את אשור, שבט אפו. אל תנסו למרוד באשור, כי אשור היא בעצם שבט אפו של השם. ואחר כך יש לנו את נבואת ביום ההוא, וביום ההוא, איך שהאדם ירים את עיניו אל עושהו, עיניו אל קדוש ישראל. יבוא איזה רגע אחרי החורבן, אחרי העזובה, אז יבוא איזה רגע של התעוררות, תבוא רגע שהעולם כולו יתעורר אל השם אלוהי ישראל. זוהי תמצית נבואתו העתידית של ישעיהו, ואז ראינו בסוף הפרק הקודם נבואת הוי המון עמים רבים. ואני רוצה לחבר את נבואת הוי המון עמים רבים של פרק י"ז להוי ארץ צלצל כנפיים אשר מעבר לנערי כוש של הפרק שלנו. הדמיון שלי לוקח אותי אל הציפורים. ארץ צלצל כנפיים אשר מעבר לנערי כוש, השולח בים צירים, מלאכים קלים אל גוי ממושך ומורת. אנחנו מבינים שהעולם הוא עולם לא נגיש, לא אוויר. יש לנו כל כך הרבה ימים, כל כך הרבה נהרות. יש לנו אוניות מיוחדות שיכולות ללכת לים הגדול, אוניות תרשיש. אבל יש לנו גם בעבר לנהר, מעבר לנהר כוש, וגם אי שם במסופוטמיה הרחוקה, יש לנו את הנהרות הגדולים, ששם עיניו של ישעיהו לא יכולות לדמיין שרגל אדם תדרוך. ולכן, את מי הוא שולח לבשר את הבשורה? הוא שולח את הציפורים. הוי ארץ צלצל כנפיים אשר מעבר לנהרי כוש. אתם יכולים לדמיין איך הוא שולח את הציפורים שידעו אל מעבר לנהרות. נהרות כוש, על פי כל המקובל, מדובר פה אל מעבר לנילוס הכחול. הנילוס הכחול שהוא בעצם המקור של המים הרבים של הנילוס. הוא זה שבעצם מזהה את כוחה של אתיופיה, שמהדרום הרחוק זורים מהגבוה אל הנמוך, מדרום לצפון, והנהר הזה, הנהר שלשיטתם של האתיופים אגב, הנהר הזה הוא הנהר הגיחון שהיה בגן עדן, שסובב את כל ארץ כוש. הרעיון הזה שיש לנו נהר גדול, שהוא בעצם גבול העולם, גבול העולם, והציפורים יכולות לנדוד אל מעבר, למרכז אפריקה, שמה בעצם צלצל כנפיים, כנפיים יגיע, שולח בים צירים ובכלי גומה על פני המים, לכו מלאכים קלים. להבנתי, הוא אומר לציפורים, מלאכים קלים. הוא קורא להם, הרד"ק למשל, כשהוא אומר על המלאכים הקלים, הוא מתכוון פה לאוניות ששתות על פני הנערות. אבל אני דווקא חושב על הציפורים שהן קלות, הן קלות דווקא לא הנשר הגדול שזהו אשור, אלא הציפורים הקלות שנודדות, נודדות, אנחנו יודעים את כל להקות הציפורים שבאות אל ומאפריקה, וכאן גם ישעיהו רואה אותם, והוא שולח אותם, אופו, אופו, ותבשרו לעולם הרחוק, שמעבר לגבולות של האדם, תבשרו את מה? את כל יושבי תבל ושוכני ארץ, כנסון נסהרים תראו וחדקו השופר תשמעו. בעצם, אחרי שאשור גומרת את מלאכתה, אומר לנו הנביא כבר בפרק הקודם, לעת ערב והנה ולהה, בטרם בוקר איננו, זה חלק שוסנו וגורל לבוזזנו. מבטיח הנביא ישעיהו שאשור היא רק פרק בתולדות ההיסטוריה. אשור היא לא תכלית ההיסטוריה, היא האמצעי שבעזרתו הולך השם ושולט על פני כל הארץ. קודם כל, הוא ממוסס את הערים. קודם כל, הוא משתלט על כל הממלכות. הוא עושה מהפכה גדולה על פני כל הארץ. הוא מגיע לארם, והוא מגיע לישראל, והוא יגיע לפלשת, והוא מגיע למצרים, ומגיע לאדום, ומגיע לאמון ולמואב, סובב, סובב את פני כל המזרח הקדום. ואז הוא אומר, לעת ערב, יהיה אור. ממש כשאנחנו חושבים על הדבר הזה, על נבואת הגאולה, ככה נראית גאולה בעיניו של ישעיהו הנביא. הוא אומר, כל יושבי תבל ושוכני ארץ, כנסו נסרים תראו, וחדקו השופר תשמעו. ואנחנו כבר יודעים להמשיך את הפסוק, ובאו העובדים בארץ אשור, ונידחים בארץ מצרים, והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. נבואת הגאולה של ישעיהו מופיעה פה בעצם על כנפי הציפורים הנודדות. ואז הוא מתאר את הרגע שאחרי. כי כה אמר אדוני אליי, אשקטה והביטה במכוני. בעצם הוא אומר לנביא, בוא תשב איתי בשקט, תצפה על העולם שאחרי. חום צח עלי אור, אב טל בחום קציר, הכל שקט, הכל רגוע, נגמרה הסערה. אנחנו בבוקר שאחרי הסערה. אני יושב ומסתכל מחדר ההפקה, אם תרצו, מכונו של השם, מסתכל ואומר, יום חם, צח עלי אור, הכל שוטף שמש, ואז אתה מסתכל על הטל שנמצא בחום הקציר, הכל בסדר, כי לפני קציר, כתם פרח ובוסר גומל יהיה ניצה, וחרת הזלזלים במזמרות ואת הנטישות הסיר את אז, ומתאר פה את הפסטורליה הגדולה ביותר שיבוא על העולם אחרי הסערה הגדולה, אחרי שאשור הרוח הגדולה סוערת כגלגל, אחרי שהיא תסיים יבוא השקט, השקט שאחרי הסערה. ואז מסיים ואומר הנביא, בעת ההיא יובל שי לאדוני צבאות, הממושך ומורת, ומאמנורה מנהו והלאה, גוי קו קו, ומבוסה אשר בזעו נהרות ארצו אל מקום שם אדוני צבאות הר ציון. אותם ממלכות שבזזו, אותם ממלכות שניהלו את הקו קו ומבוסה, אתם רואים את הצבא האשורי הולך קו קו, אותם ממלכות ישובו לירושלים, אבל הפעם לא למלחמה. הם יעלו לירושלים להתפלל לשם השם צבאות הר ציון. הם יביאו שי להשם צבאות. התמונה הנהדרת הזאת של פרק י"ח, שניסה על כנפי הציפורים, ארץ צלצל כנפיים מעבר לנערות כוש, לדעתי עוררה את הדמיון הכל כך מיוחד של המיוחדת שבמשוררות רחל. יש שיר שלה שנקרא שי, שמושר על ידי הדודאים, והמילים כל כך זרות, כל כך אנגמטיות. תחשבו על המילים ששרים הדודאים, העולל כגפן שארית הרחש, ואשלח מנחה לך מזמרת ליבי, כל שיד העצב לא עקרה משורש, שקדים הזעם לא שדף עוד בי, ערפד התנה, זיכרונות כנרת, ורד שמי הבוקר בין עצי הגן, זהב הצהריים במרחב רוגע, ולילך הערב על הרי גולן, זכר ליל הסהר על חלקת המים, זאת תרועת העושר בעלות ימי, כבישני תולעת בהקשור התנה, ואשלח אליך, התשמח לשי? אתם יודעים, הפרשנים של שירת רחל לקחו את זה למקומות הכל כך אינטימיים, שהיא שולחת את המתנה שלה לאהובה, יש כל מיני רמיזות אל מי היא רוצה לשלוח את המתנה, אבל המילים שלה הן כל כך זרות, הן כל כך רחוקות. קודם כל, איזה תענוג לקרוא את השירה העברית. לפני שני פרקים קראנו את הידד של למות באמצע התמוז של נעמי שמר, שלקוחה מפרק ט"ז, והנה אנחנו בפרק י"ח יחד עם פרק י"ז, ואני ממש קורא את רחל בתוך השירה, בתוך הפרקים האלה. מה אומרת רחל? העולל כגפן שארית הרחש. נמצאת העולל, יש לנו בירמיהו בפרק ו' פסוק שאומר, כה אמר אדוני צבאות, עולל יעוללו כגפן שארית ישראל, השב ידך כבוצר על סלסלות. יש לנו את התנועה הזאת, שאתה הולך בימי הבציר, אבל אחר כך יש את העוללות. העוללות זה מה שנשאר, שבעצם בעל הבית כבר לא בוצר. אנחנו יודעים שזוהי מצוות מתנות עניים. העני שבא אחר כך, הנמושות, וכל מי שבא אחרי הבציר, הוא הולך ולוקח את העוללות. וכאן אנחנו קראנו בפרק הקודם, שמה יישאר אחרי שאשור יעלו על כל הארץ, ישמידו כסופה את כולם, אומר ישעיהו, פרק י"ז, פסוק ו', ונשאר בו עוללות, נשאר בו עוללות. אומרת לנו רחל, העולל כגפן, שארית הרחש, אני זאת שיבוא אחרי, אני הענייה, אני אבנה מהמעט הזה, מהעוללות האלה, אני אכין את השי, אשלח מנחה מזמרת ליבי, כל שיד העצב לא עקרה משורש. אתם רואים את הפרק שלנו? אנחנו נמצאים עם הגלגל סופה של אשור שמנסה לעקור את הכל, אבל ישעיהו אומר לנו פעם אחר פעם, עוד בעשירייה, ושווה והייתה לבאר, אבל יהיה לה בסוף כאלה וכאלון אשר מצבת בם. יש תמיד יישאר משהו, תמיד הוא אומר, יש איזושהי שארית שנשארת אחרי כל המהפכות של האויבים שיבואו בשם השם, כי אנחנו בונים בעצם על הבנייה המחודשת. אתם זוכרים את נצר משורשיו, אתם זוכרים את שורש, אחרי המהפכות הגדולות יצמח העץ מחדש. אומרת רחל, אני אהולל כגפן, אני אשלח משם מזמרת ליבי מה שנשאר, כל שיד העצב לא עקרה, מזה אני אקח, שקדים הזעם לא שדף עוד בי, נשאר משהו חי, לא שדוף, משהו שנשאר אחרי קציר, אבל הוא ירוק. ואז אני ארפד טנה, אני מכינה את הטנה, את הסל של הביקורים, מהזיכרונות של הכנרת, משמי הבוקר. אתם זוכרים את הפסטורליה של הפרק שלנו? אשקוטה והביטה במכוני כחומצה חלי אור, כאבטל כחום קציר. זה בדיוק, בדיוק מה שמתארת עכשיו רחל. אני לוקחת את זכרונות כנרת, את ורד שמי הבוקר, את עצי הגן, את זהב הצהריים במרחב רוגע. היא ממש מנהלת דיאלוג מקסים עם ישעיהו פרק י"ח. זכר לשר על חלקת המים, תרועת העושר בעלות ימיי. ואז היא אומרת, ממש בשיחה ישירה עם ישעיהו, אומר ישעיהו, בעת ההיא יובל שי לאדוני צבאות. אומרת רחל, ואשלח אליך, התשמח לשי? אומר לישעיהו, אני אשמח מאוד, כי שם השם צבאות יהיה על הר ציון.